להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האומה עמכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
עכשיו פעם כתב שמי שלומד פרק אחד בתניה הוא יותר לא יהיה כופה. בעולם הוא לא יותר כופה. הנה מודעת זאת לכל, כי מצוות ועזרת עבודה זרה, שהם שני דיברות הראשונים, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, הם כללות כל התורה כולה. כלומר, שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה כללות של כל התורה כולה. כל התורה כולה נמצאת שם. כי דיבור אנוכי כולל כל רמ"ח מצוות עשה. נניח תפילין, לשים טלית, להתפלל 18, כל מצוות עשה. תקיעת שופר בראש השנה, נטילת לולב, כל מצוות עשה. נכללות באנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פנה, שזו הדיברה השנייה, כולל כל שסה מצוות לא תעשה, כל ה-365 מצוות לא תעשה. לא ללבוש שעטנז, לא לאכול בשר וחלב, לא לאכול שקצים ורמסים, לא ולא ולא ולא. כל הלווים, כל העריות, כל האיסורי שבת, למתת מלאכות, הכל נכלל בלא יהיה לך אלוקים אחרים על פני. ולכן שמענו, אנוכי השם אלוקיך. ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לבד מפי הגבורה. הרבה לא יודעים את זה. אבל עם ישראל לא שמעו את כל השמונה דיברות האחרות. שמענו רק את השתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ונשמתנו פרחה באוויר מגודל עוצמת האור העצום שהיה אז. לא יכולנו לעמוד בעוצמת הקול הנורא של שם השם. כתוב, איך זה שיש ליהודי חרטה בכל יום? כל יום יש ליהודי חרטה. ערעור תשובה, חרטה, איך זה שיש ליהודי לב שכואב לו כשהוא פוגע בשני? בכל זאת, כואב לנו שפוגעים במישהו, אנחנו כעסנו וכעסנו והיצר השתולל בקרבנו ויצר בתוכנו כזו אש של כעס וכעסנו על איזה יהודי, ואחרי זה כואב לנו, כואב לנו, ראינו שהוא נפגע, שנפלו פניו, שהוא נהיה מאיתנו עצוב, הלבינו פניו, סמכו פניו, ככל שיש לאדם יותר לב הוא פחות יכול לישון בלילה. יש לו כזה לב זך ונקי, שהוא פגע במישהו, הוא לא מסוגל לנוח, הוא כל היום לא מוכל לעצמו. מאיפה יש את הלב הזה? מאותו קול של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה קול שנמצא לנו בתוך הצליל שלנו, של הקול שלנו. נפשי יצאה ודברו, ביקשתי ולא מצאתי, וכתוב נפשי יצאה ודברו, שהנפש של כל יהודי יצאה ממקומה בזמן מעמד הר סיני. ולכן גם בראש השנה, תשימו לב, בתפילת מוסף של ראש השנה, זו תפילה כל כך חשובה, שיש שם 10 פסוקים על כל השלושת החלקים. זה שם 10 פסוקים שמדברים רק על מעמד הר סיני. 10 פסוקים, זה הפסוקים הכי חשובים, מדברים על מעמד הר סיני. כי בראש השנה שומעים את כל הקולות של כל המעמד הר סיני. זה מדעד בכל העולם. כי איך שופטים אותנו? הקולות יוצאים, כל הקולות יוצאים. הקולות יוצאים בעולם ואז שופטים אותנו. שופטים אותנו מהקול הזה של מעמד הר סיני. כי בתוך הקול הזה, אנוכי השם אלוקיך, יוצאים ומתפצלים 248 קולות, להניח תפילין, לשמור שבת, להגיד קריאת שמע, כל המצוות עשה. וכשהקול הזה יוצא ואומר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כל הלאווים, כל האיסורים, מתפוצצים בקולות וכל העולם, והם דנים אותנו ביום הזה. כל אחד שעבר פה עבירה ושם עבירה, הכל נשפט ביום הזה, הכל נידון ביום הזה. ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כולל כל ששם מצוות לא תעשה. ולכן שמענו אנוכי ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לבד מפי הגבורה. הגבורה הכוונה מהשם יתברך. כמאמר רבותינו ז"ל, מפני שם כללות התורה כולה. ולבאר היטב עניין זה צריך להזכיר תחילה בקצרה, עניין הוא מהות אחדותו של הקדוש ברוך הוא שנקרא יחיד ומיוחד. וכל מאמינים שהוא לבדו, דרך אגב, הפסוק הזה, וכל מאמינים שהוא לבדו, זה פיוט שאומרים אותו בחזרת השץ בראש השנה. יש פיוט כזה ארוך, וכל מאמינים שהוא לבדו, שנקרא יחיד ומיוחד, וכל מאמינים שהוא לבדו, הוא כמו שהיה קודם שנברא העולם. ממש! זה פחד אלוקים להבין שכל העולם הזה, עם השמש והריח והכוכבים והימים והיבשות והמיליארדים של כוכבים, גלקסיות, עולמות, מלאכים, שרפים, אופנים, פרצופים עליונים, הכל יכול להיות ברגע אחד עין ואפס, והוא יישאר. הוא יישאר. אם לקחו לך את החליפה שלך, גנבו לך אותה, אתה נשאר, אתה תשאר בן אדם. לקחו לך את הבית, לקחו לך את האישה, לקחו לך הכל, אבל אתה עצמך נשארת. להבדיל אלף הבדלות, אם כל העולם כולו נכחד, אין בני אדם, אין אוויר, אין שמיים, אין ארץ, הוא לבדו ימלוך לעולם. אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. וכל מאמינים שהוא לבדו, הוא, כמו שהיה קודם שנברא העולם, העולם לא עשה אצלו שינוי. אני השם לא שניתי. כתוב בנביא, לא שניתי, אין אצלי שינויים. השינויים זה אצלנו, לא אצלו. שהיה קודם שנברא העולם ממש, שהיה הוא לבדו, כמו שכתוב, אתה הוא עד שלא נברא העולם. אתה הוא מי שנברא העולם. פירוש הוא ממש, בלי שום שינוי, כי דכתיב, אני השם לא שניתי. כי העולם הזה, לכן כל העולמות העליונים, כל העולמות העליונים, שמדובר בעולמות רוחניים, ספירות נוראות, אינן פועלים שום שינוי באחדותו יתברך, בהיברעם מאין ויש, שכמו שהיה הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד קודם היברעם, כן הוא לבדו, הוא יחיד ומיוחד אחר שבראם. הרמב"ם כותב שזה אחד מהיסודות האמונה הקשים ביותר, כלומר החשובים אבל הקשים ביותר, להתבונן ולהבין איך השם יתברך יחיד ומיוחד בעצם היותו בלי שינוי, בלי שינוי, בלי תמורה. כן יהיה עולם, לא יהיה עולם, הוא נשאר אותו דבר. אנחנו צריכים אותו, הוא לא צריך אותנו. משום דקולה קמה כלה חשיב. הכל לפניו אין לו ערך. כלום. הוא כעין ואפס ממש. כי התהוות כל העולמות עליונים ותחתונים. מאין ליש. כל העולמות, הכדור הארץ הזה עם כל הבלגן שיש בו, כל הבלגן, בני אדם, מלחמות, גוגו מגו, כל מה שיש בו. מדינות, מריבות, מלחמות, מחלות, בתי חולים, בתי משפט, בתי חינוך, ספורט, בתי כנסת, בתי מדרש, מקוואות, תלמודי תורה, חלליות, כל מה שיש בו. זה בין הכוכבים הקטנים ביותר בעולמות, בקוסמוס. בין הכוכבים הקטנים ביותר. כמו שהוא נראה לנו ענק, הוא בין הכוכבים הקטנים ביותר. וכל אלה, וכל העולמות העליונים שאין לנו אפילו יכולת סקירה לזכור את כמותם, עולמות הם מספר, כולם נבראו מאין הגמור, מאין הגמור גמור, לא היה כלום. לא כמו איזה משהו שעץ שנברא מתוך זרע שנבט באדמה והפך להיות עץ. מאין הגמור, מאין ויש לחיותם וקיומם. המקיימם שלא יחזרו להיות עין ואפס כשהיה אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. המקרא רבו של האריזל כותב שבעצם כל מה שקיים בעולם יפוך להיות בשנייה להיות תוהו ובוהו עין ואפס הגמור אם לא היה בו חיות אלוקית שמחיה אותו בכל רגע ורגע. כמו שכתוב, צריך מאוד לכוון מזה, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. כתוב שם, ואתה מחיה את כולם. ואתה מחיה את כולם. לא כתוב, החיית, תחיה. אתה מחיה את כולם. קדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע מחיה את האבנים, את הבריאה, את השמש, את הכוכבים, את המעצמות כולם. מהדומם, דצמח, כל הדצמח. דומם צומר חי מדבר. הכל, ברוך כל רגע, השם ידרך מחיה אותו. שאם היה שנייה אחת בלי חיות לאבן, אף על פי שהאבן היא שיא הדומם. אפשר לראות באיגרת הקודש, אז הוא כותב שמה שמחיה את האבן זה סוד א' ב' נון. אבן, א', ואז הוא מסביר את זה בעומק, איך שבעצם כל דבר, מה שמחיה אותו זה האותיות. שאם השם יתברך היה לרגע, מפסיק את חיותו, מפסיק את המצבר הרוחנית, מערכת החשמל הרוחנית לרגע, מיד האבן הייתה, לא הפך להיות אפר, כי זה עוד נס, אלא הייתה מאבדת את עצם מציאותה. לא הייתה אבן, הייתה פשוט הופך להיות עין הגמור. פשוט עין, לא היית רואה כלום. שלא יחזרו להיות עין ואפס כשהיה. אינו אלא דבר השם ורוח פיו יתברך המלובש בהם. ולמשל, כמו בנפש האדם, כשמדבר דבר אחד, שדיבור זה לבדו כלא ממש, אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה, שהוא כוח הדיבור שלה, שיכול לדבר דיבורים לאין קץ ותכלית, וכל שכן לגבי בחינת לבוש הפנימי שלה, שהוא המחשבה, שממנה נמשכו הדיבורים, כי אין מציאות של דיבור בלי מחשבה. הדיבור בא מכוח המחשבה, והוא חיותם, ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש, שהן 10 בחינותיה נזכרות לאל, חוכמה מן הדעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, שמהן נמשכו אותיות מחשבה זו, מלובשות בדיבור זה כשמדבר. כי המחשבה היא גם כן בחינת אותיות, כמו הדיבור, רק שהן רוחניות בדקות יותר. מחשבה זה גם כן אותיות, רק שזה בדקות יותר. אבל אין מציאות שאדם חושב בלי אותיות. אבל 10 בחינות חוכמה בינה ודעת הן שורש ומקור המחשבה. מאיפה המחשבה מגיעה? מהתלת מוחין. יש בחינה במוח שנקראת חוכמה בינה ודעת. מה שאנחנו אומרים זה יוד כבבקה, יוד כבבקה ויוד כבבקה. חוכמה זה יוד כבבקה בניקוד פתח, והבינה זה בניקוד צרה, והכתר זה בחינת קמץ. ואין בהם בחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. למשל, כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם. יש לו אהבה לאיזה דבר מסוים, או חמדה לדבר מסוים. חומד משהו. קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולהרער בה, אין בה בחינת אותיות עדיין, רק חפץ פשוט וחשקה בלב. סתם כזה רצון בלב. אל הדבר הוא הנחמד אצלו. וכל שכן קודם שנפלה את האהבה והחמדה בליבו לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, שהנודע אצלו, אותו דבר שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה, להשיגו ולהידבק בו, כגון ללמוד איזו חוכמה או לאכול איזה מאכל ערב. רק לאחר שכבר נפלה חמדה ותאווה בליבו, בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח, וחשבו להרער בה, איך להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להשיג המאכל או למידת החוכמה, בפועל, הרי בכאן נולדה בחינת אותיות. אז נוצרו אותיות במוחו. שאין אותיות כלשון עם ועם המדברים ומערערים בהם כל ענייני העולם. לכן כתוב ברמ"ק שכל העולם נברא באותיות. השם יתברך צרף וגלגל אותם בשלם יד א' שערים. והחיות של כל הבריאה זה בעצם חיות האותיות. יש את המושג שנקרא טנטה, טעמים, נקודות, תגים ואותיות. שבעולם הגבוה ביותר, שזה עולם האצילות, יש את המושג שנקרא טעמים, שזה ניגון. זה כל הניגונים. לכן ניגון זה משהו מאוד מאוד דק. ניגון זה מציאות שיכולה להעביר את האדם מחושך לאור. ממש מחושך לאור. במיוחד שאדם מנגן באופן כשר, ניגונים כשרים, ניגונים אמיתיים, לפעמים מצליחים להגיע לניגונים העליונים, וחלק מהפסימות של גן עדן, חלק מהאוצרות של גן עדן, מהאור העצום של גן עדן, זה ניגונים. כתוב בזוהר הקדוש, שבכל היכל למעלה, ישנם ניגונים כאלה נפלאים, כאלה ניגונים, שמחיים את העולמות. מגודל התענוג, זה בלתי ניתן לעמוד בהם. והעולם הנמוך יותר זה שזה עולם הבריאה, זה נקודות. יש כוח בניקוד. הניקוד זה גם כוח שמחיה. מחיה את העולמות. והתגים זה בעולם היצירה. ובעולם העשייה זה האותיות. שמה שמחיה, הרי מה זה בעצם עולם העשייה? אנשים לפעמים טועים וחושבים שעולם העשייה זה פה. אוסטרליה, אמריקה, מזרח התיכון, הים השחור. זה לא עולם העשייה. זה אולי עולם העשייה הגשמי, אבל בעצם עולם העשייה זה טיפת אור שמחיה את כל המציאות הזו של החיים המעשיים, החיים הגשמיים. בסדר, נתאר לעצמנו מה זה עולם היצירה, שזה מעל זה, כמה הוא רוחני, ועולם הבריאה, ועולם האצילות, שזה כמעט שלא ניתן להסבר. כותב הרמב״ם, הלכות יסודי התורה, שני הפרקים הראשונים מאוד מאוד חשובים. מאוד חשוב אפילו לדעת את זה בעל פה, את הרמב״ם הזה. הרמב״ם כותב, יודקה ובקה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. יסוד היסודות, עמוד החוכמות. לידע שיש שם מצוי ראשון. דבר ראשון, תבין, יש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. הוא ממציא, שימו לב כל מילה כאן ברמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שכל אחד ידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. ממציא כל נמצא, כלומר הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. וכל הנמצאים משמיים וארץ, שרמב״ם כותב משמיים, הוא לא מתכוון גלקסיות. רואים את זה מפרק ג' וד' ו', שהוא מדבר על הגלגלים והמערכות למעלה. אז כל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם, הכוונה היא כל העולמות, לא נמצאו אלא מאמיתות הימצאו. כל מה שנמצא, הכוונה נברא, לא נמצא ולא קיים, אלא מאמיתות הימצאו. מעצם זה שהוא קיים, שהוא מצוי ראשון, שהוא הבורא הראשון. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, יבוא איזה שויטה אחד ויגיד, אין אלוקים. אומר הרמב״ם, תגיד לו, אדוני, אין דבר אחר יכול להימצאות. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. אין. למי זה היה הרמב״ם? ממשה עד משה לא קם כמשה. למי נאמין? למי נאמין אם לא לרמב״ם? למי? למי אפשר להאמין בעולם שלנו? סעיף ג' ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, כלומר, אין נבראים, אין עולמות, אין שמש, אין ירח, אין כוכבים, נגיד שגם אין הוא? לא. הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לביטולם. אף על פי שאנחנו יכולים להתבטל ולא להיות קיימים, הוא קיים. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם, ולא לאחד מהם. אני ראשון, אני האחרון, בעדיין אלוקים. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. כל מציאות בקיום של הוויה זה מציאות של אמיתות, של אמת. אבל אין האמיתות האלוקית כמו האמיתות של הנבראים. הוא בעצם סיבת הסיבות ועילת העילות. הוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת. הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. מה שאומרים בעלינו לשבח. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. כל מילה פה ברמב"ם, מי שיהיה גם במפרשים, זה לא נגמר. המצוי הזה, מי זה? רוצים להכיר אותו. המינימום של שכל זה להכיר את מי שברא את העולם. באים ואומרים לך, שמע, אף פעם לא ראית את אבא ואמא שלך, אתה לא אכפת לך מי הם? אתה לא רוצה לחפש אותם? אתה נמצא פה בתוך עולם שנתנו לך פה הכל. הכל, אתה מקבל כאן הכל, אוויר, מים, שמש, גשם, הכל. אתה לא רוצה לדעת מי נותן לך את כל זה? אתה מתכחש למי שעשה אותך? כותב הרמב״ם בסעיף A, המצוי הזה הוא אלוקי העולם, אדון כל הארץ. מי זה המצוי הזה, הראשון הזה? מסתובב כל הסיבות, עילת כל העילות. המצוי הזה הוא אלוקי העולם, אדון כל הארץ. הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. הוא מנהיג את הגלגל. הרמב״ם קורא לכל המציאות של ההוויה גלגל. למרות שבפרק ג' וד' הוא מדבר על כל הגלגלים וכל החשמלים. הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. בכוח שאין לו הפסק. אין לו הפסק רגע. ראיתם כזה דבר? מטוס, חללית, מעלית, לא יודע מה. כל מכשיר אלקטרוני. נגמר הדלק, גמרנו. אין מציאות שדבר עובד על ריק. כותב הרמב״ם שהמנהיג הזה, מנהיג הגלגל, בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואפשר שיסוב ולא מסובב. אי אפשר. איך אגב, יש גילוי בזוהר, והרמב״ם גם רומז את זה, שאין רגע בלי שהעולם מסתובב במהירות עצומה. כל כך המהירות עצומה, שזה כבר הפך להיות מעל מהירות מעל מהירות האור, לכן בעצם העולם עומד. והארץ לעולם עומדת. מה זה מה שכתוב בקוהלת? והארץ לעולם עומדת, זה בגלל המציאות של הסיבובים. זה כמו שאתה לוקח וינטלטור, מסובב אותו במהירות כל כך גדולה, מה אתה רואה? אתה רואה פלטה, אתה לא רואה חתיכות אחד אחרי השנייה, אתה רואה פלטה אחת. אנחנו כרגע לא שמים לב, אבל אנחנו מתגלגלים פה בכזו מהירות עצומה. כל הבניינים פה מסתובבים עכשיו במהירות כזאת עצומה. איך רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה ידע את זה? בלי שהיה שום יכולות פיזיקה לגלות את זה. איך? איך רבי שמעון בר יוחאי ידע כל מה שקורה למעלה בלי חלליות? איך? כל רוח הקודש. רוח הקודש נטו. רוח הקודש שבא מתוך מה? אפילו לא מתוך לימוד, בא מתוך לב. כל שיש לאדם יותר לב, הוא רואה יותר דברים. אדם שיש לו לב עם קנאה ועם שנאה ועם כעס ועם לנצח את השני ונקמה ונטירה, הוא לא רואה כלום. ואם הוא רואה, הוא רואה הכל הפוך. הוא רואה הכל שדין, רוחין, הוא רואה הכל הפוך. מראים לו הכל הפוך. המצוי הזה הוא אלוקי העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואפשר שיסוב בלא מסובב. והוא ברוך המסובב אותו בלא יד ובלא גוף. זה עיקרון מאוד חשוב. והוא ברוך הוא, השם יתברך, שבילת העילות, סיבת כל הסיבות, מסובב את כל המערכת הזו במהירות סיבובית כזו, בלי יד ובלי גוף. כלומר, זה אחד מעיקרי, מי"ג העיקרים. אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ואין לו דמות הגוף. ולא ישיגוהו משיגי הגוף. אחד מי"ג העיקרים, שמי שלא מאמין בהם באמונה שלמה ותמימה, בכל אחד מי"ג העיקרים, אין לו חלק לעולם הבא. נקרא כופר באלוקים חיים. אדם לא מאמין בתחיית המתים, כי המוח שלו לא יכול להבין ולסבול איך מת נהיה חי. זה סוג של כפירה. אדם לא מאמין במשיח שאמור לתקן את כל העולם, להביא את כל העולם לשלמות, שכולם מקטנם ועד גדולם, מקטנם, מהעובדי פסל ואבנים ועד גדולם, כולם ידעו אותי, כולם ידעו אותי. מלארץ זהה את השם כמיים לעם יחסים, כולם ידעו אותי. כולם יכירו במלכותי, יכירו שאני אדון העולם. מי שלא מאמין במשיח שעתיד לתקן את העולם במלכות שדי, שעתיד להביא את העולם לשלמות, אין לו חלק לעולם הבא. אז אחד מהעיקרים זה שאני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, ולא השיגו משיגי הגוף, ואין לו שום דמות כלל. אין לו דמות. אף פי שכתוב יד השם בתורה, אצבע אלוקים, זה הכל לסבר את האוזן, כי אין לנו יכולת להעביר מסר בלי מושגים של בני אדם. לכן בספרי הקבלה לא נמצאים המושגים של יד ורגל וגוף, נמצאים מושגים קבליים של אור, אור אינסוף. שגם המילה אור, הבן ישחל כותב, שלא הייתה ברירה. לקחו את המושג הרוחני ביותר, כי אפילו אש, זה לא מושג, אף על פי שאש זה עניין מאוד רוחני, אבל זה מושג גשמי. אז לקחו את המושג הכי הכי רוחני, אור, והשתמשו בו ככינוי למציאות של ההוויה האלוקית, אור אינסוף. האור האלוקי. אבל גם זה, גם מילה אור, היא מושג יחסית גשמי, רק שזה המושג הכי רוחני שקיים היום. אין מושג יותר רוחני מאור. בגלל זה, לבני אדם, לא בריא לקרוא את השם אור, מכיוון שזה שם מופשט מדי, והוא עשוי לגרום לאדם לא להיות לגמרי בקרקע. אני מכיר הרבה כאלה שהיה להם את השם אור, הוספנו להם את האות יוד, אורי, ופשוט חיים השתנו לטובה. יהיו הרבה יותר יציבים, הרבה יותר ידעו לחבר את ההפכים, ידעו לחבר את השמיים ואת הארץ, לא להיות למעלה יותר מדי. סעיף ו, וידיעה דבר זה, שימו לב, לדעת את זה, שהשם הוא אלוקים, והוא הבורא, וכולנו נבראים, וידיעה דבר זה, מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה. אם לרגע אחד אני מאמין באיזה ישות, או באיזשהו כוח, שהוא כוח אלוקי, שהוא כוח של בורא, זה אוי ואבוי, ממילא אני עושה את הבורא שניים, ממילא הורדתי אותו מרום מעלתו וגודלו ונורתו. אז אני עובר באותו רגע בלא תעשה, שנאמר לו, יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, וכופר בעיקר, שזהו העיקר הגדול, שהכל תלוי בו. אלוה הזה אחד הוא, ואינו שניים, ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כייחודו, אחד מן האחדים הנמצאים בעולם, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד, זה משהו שקשה להבין אותו, שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. אילו היו אלוקות הרבה, היו גופין וגביעות, מפני שאין הנמנין השווין במציאותה נפרדין זה מזה, אלא במאוראין שיראו בגופות וגביעות. הרמב"ם כותב שאם תגיד שיש כמה אלוקות, אז אתה ממילא, אתה מייחס לזה מושגי גוף. מושג של גוף זה מושג שהוא קשור לאירועים שקורים סביבו. גוף הוא נתון למגבלות. חם לו, קר לו. קדוש ברוך הוא חם לו וקר לו. מעל כל מושגי הגוף. לכן הרמב״ם כותב במשפט אחד, ולא ישיגו משיגי הגוף. ואילו היית מדמיין, ואילו היה יוצר גוף, חז ושלום, וגביעה, היה לו קץ. הנגמר, ותחליט, שאפשר להיות גוף שאין לו קץ. וכל שיש לגופו קץ ותחליט, יש לכוחו קץ וסוף. כמה כוח יכול להיות לך? אדם בסוף נגמר. כל כך עצוב להיות שחקן כדורגל מוצלח. כל כך עצוב להיות ככה שחקן כדורסל מוצלח, שחקן טניס הכי גדול בעולם. אז זה עצוב. עוד מעט, הרגליים נהיים זקנות. עוד יום, עוד יום, עוד שנה, עוד שנתיים. מה, תמשיך להיות שחקן כדורגל? אבל אדם שהחיות שלו זה התורה, ושם הוא נמשך, זה אין קץ, זה לא נגמר. הדבר היחיד שמדמה אותנו לשם ידבר זה התורה. הזוהר אומר, אורייתא וקודשא בריך זה דבר אחד. ואלוקנו, אלוקי עולם, אדון כל הארץ, ברוך שמו, הועיל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שערי הגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף. אתה רואה כמה שנים עוברות, השמש ממשיכה, הכל ממשיך, זה לא יאומן, ממשיך. זה הכל כדי שנתבונן, איך הכל ממשיך ולא מפסיק, זה גורם לנו להבין עד כמה הוא רם וניסה. עד כמה הוא לא גבייה, כי גבייה, הרמב״ם כותב כאן שגוף נגמר. כמה גוף יכול לחיות? והואיל ואינו גוף, לא יראו לו מאורות הגופות, כדי שאין נחלק ונפרד מאחר. לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד. זה גם סעיף חשוב, הרי מפורש בתורה ובנביאים, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגבייה, שנאמר כי השם אלוקיכם הוא אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אומר הרמב״ם, והגוף לא יהיה בשני מקומות. היית גוף שנמצא בצפת ובאותו רגע נמצא באלת? נראה מי מצליח להיות רגל אחד בצפת, רגל אחד באלת. השם יתברך, הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה, אפילו במעמד הר סיני, כי לא ראיתם כל תמונה. ונאמר ואל מי תדמיוני ואשווה. ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים. שואל הרמב״ם, אם כן, מהו זה שכתוב בתורה ותחת רגליו כלבנת הספיר? מה זה שכתוב כתובים באצבע אלוקים, יד השם, עיני השם, אוזני השם, הם משוטטות בכל הארץ? חיוצא בדברים האלו. הכל לפי דעתן של בני אדם, הכל לפי הדעת שלנו, שאין מכירין אלא הגופות ודיברה תורה כלשון בני אדם. יש פה עוד כמה דברים חשובים, אבל אחרי זה מה שחשוב לענייננו, שבפרק ב' הרמב״ם כותב, אחרי שגיליתי לך שיש השם, ואם תהיה אמיתי, ואפילו אם אכלת שקצים ורמסים, ואכלת חזיר, חז ושלום, וכבר אין לך מוח, מוח שלך כבר לא עובד. עובד אולי במחשבים, אבל כבר לא עובד. לא עובד. כמה שיכניסו לך אלוקים לתוך המוח, הוא לא עובד. תקרא את הרמב״ם הזה, תהיה אמיתי עם עצמך, ותקרא כל מילה ותצעק הצילו. ותראה כמה הכל אמת, ואחרי שתגמור את הפרק הזה, אף יצור בעולם לא יוכל להכחיש אותך בזה שיש אלוקים. אז סיימנו, פרק א', יש אלוקים. פרק ב', אחרי שאתה כבר יודע שיש אלוקים, בוא נתרומם, בוא נעלה עוד דרגה. מה הוא רוצה? האם הוא רוצה ממני משהו? אומר הרמב״ם, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו ולראה אותו. כל הדבר הנורא הזה, כל הפרק הזה שמדבר איתי מה זה אלוקים, מצווה לאהבה ולראה אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, קריאת שמע, ונאמר, את השם אלוקיך תראה. דרך אגב, עיקר היראה זה בראש השנה, שם השורש כל היראה. זוהר כתוב שכל היראה, שכל השנה כולה תלויה בראש השנה. והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו, שמצווה לראה אותו. והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. אתה מסתכל בכל הבריאה, אתה משתומם, משתומם מגודל עוצמת הבריאה. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול. אומר הרמב״ם, תדע לך, זה חוק טבוע בנפש, שאם אתה תתבונן מה זה השם, איך הוא ברא את הכל, פתאום יבוא לך חשקות, ממש חשקות, כזה מגנט בלתי מוסבר לחפש את השם. תראו מה הרמב״ם כותב, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה תאווה גדולה, תאווה גדולה. היינו חושבים שזה תאווה לעבירות, תאווה גדולה, למה? לידע השם הגדול, לדעת את השם יתברך. מי זה? מה זה? איך זה? זה כל הקבלה למעשה. למה יש שם כזה טייבה, כזה טייבס, כזה תאוות ללמוד קבלה? כי יש נשמות שממש צמאים לדעת מה קורה למעלה. מה קורה למעלה? מה אתה כבר יודעים מה קורה? אין חדש. אנחנו כבר מכירים את העולם, מסתכלים באיזה תמונה, רואים את כל העולם. אפשר לדמיין שהיית בשוויץ, היית באמריקה. זה משנה, לא יותר מעניין לראות מה קורה למעלה. לך תלמד 3 שנים גיאוגרפיה, תדע מה קורה למטה. ולא יותר מעניין לדעת מה קורה למעלה? מה קורה למעלה? לא יותר מעניין? אם הרמב״ם כותב, מתאווה תאווה גדולה, אני מבטיח לך, אומר הרמב״ם, רק תתבונן מעט, אתה תתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. רק שמה, בזוהר כתוב, שמאוד קשה לגלות את השם בלי התורה. שהתורה זה סוג של מפתח לגלות את השם. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, שמעה נפשי לאלוקים. לאיזה אלוקים? לאל חי. וכן חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מה זה מחשב? מתבונן. הוא מוח אחר. מה, המוח שיש לנו עכשיו, בשעה 3:45, זה כמו המוח שהיה לנו בשעה 3? ברור שאנחנו עכשיו במקום אחר. אנחנו לא כאן, ברור שאנחנו במקום אחר עכשיו. כשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו. כותב הרמב״ם, שאם אדם יחשוב על הדברים האלה, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. הרמב״ם אומר, מיד תיפול עליך כזה פחד, רק תתבונן בהשם. מיד תיפול עליך כזה ענווה ושפלות והכנעה. כי אתה פתאום תבין, וואי, מה אני פה? משום דבר. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מהאנוש כי תזכרנו, ואל אדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו, מעדי שמך בכל הארץ. ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים. וואי וואי וואי, איך פלא שהרמב״ם נכנס לזה בכלל, אה? אומר הרמב״ם, לפי הדברים האלה, כלומר אם תקרא את 2 הפרקים האלה, אני מתכוון בכל הלכות יסודי התורה, שזה כל הפרקים הבאים, אני מבאר לך כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. משמע מהרמב״ם, שואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך נפשך מעודיך, שאמרת היום בערבית, מחר, הואהבת הזה יהיה אחרת לגמרי. כי אתה מתחיל קצת לחשוב מה זה השם. לא כמו טוקי שכל שאומר ואהבת את השם אלוקיך, והוא לא מתבונן מה זה ואהבת באמת, מה זה ואהבת את השם אלוקיך, מה זה לאהוב את השם יתברך. כי משמע מהמסקנה פה שלאהוב את השם יתברך זה רק שאתה פותח את המוח, אתה מתחיל לשאול, לחקור, להפסיק להיות בעולם הזה יותר מדי, לחקור באמת מה זה השם יתברך, איך הכל נוצר, איך. ולפי הדברים האלו אני מבאר לך כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים, בעניין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. שימו לב, גם בברוך שאמר, ברוך שאמר זה פתקה דתנתלת משמיא, זה פתק שנפל מהשמיים. הרי כל התפילות שיוצר המאורות וה-18, זה שכנסת הגדולה שרתה עליהם רוח אלוקים, פשוט רוח הקודש, והם כתבו וסידרו את התפילה. מה שהכי מעניין, שהם סידרו את התפילה בצורה כזו, שאחרי זה בא אריזל וגילה שהכל בנוי על פי הקבלה. הכל בנוי על פי הקבלה. הברוך שאמר שיש בזה 13 פעמים ברוך, וכדאי גם להשתדל לעשות באצבע כך, ברוך שאמר העולם, ברוך הוא, ברוך שמו וכו'. 13 פעמים. אז שימו לב, כל הברוך שאמר, זה מדבר על כל עניין של הבריאה. כדי שכשאתה אחרי זה, תאכל ארוחת בוקר, או תשתה את הקפה, תגיד, ברוך אתה השם, כן הוא מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כשאתה תגיד את המילה ברוך, בתוך המילה ברוך יהיה כל ה-13 ברוך שאמר. מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות. כל מה שכתוב שם. שכל היסודות של הברוך נמצא שם. ברוך שאמר זה כבר מתחיל חלק חדש בתפילה. עד ברוך שאמר, אתה עדיין פה. אתה בעולם העשייה. מי ברוך שאמר, אדם כבר נכנס לעולם היצירה. ולכן מי ברוך שאמר כבר אסור לדבר. מותר לענות אמנים. ברכו, ברוך שמו, אסור להגיד. רק אמני מותר. אבל אתה, מי ברוך שאמר, אתה כבר בעולם היצירה. אחרי זה, מי ברוך הוא את השם מבורך, אתה בעולם הבריאה. מהשם שחתי תפתח שזה 18, אתה כבר לא פה בכלל. בעולם האצילות. אם תישאר שם, לא ימצאו אותך בכל העולם. יחפשו, איפה מוישה? לא נמצא. נעלם, בעולם האצילות. דרך אגב, זה באמת נכון, כתוב בעץ חיים. שבגלל זה, אנחנו אחרי זה אומרים את התחנון, ואומרים אשרי ובא לציון, כדי לרדת חזרה לעולם הבריאה. ואחרי זה לרדת חזרה בשיר של יום לעולם היצירה. ואחרי זה בקווי אל השם חזק מציבך, קווי אל השם זה חלק אחרון, לרדת שוב לעולם העשייה. פשוט לעלות במעלית ולרדת חזרה. אבל אתה יורד, אתה לא יורד כמו בן אדם רגיל. אתה יורד עם כל האוצרות, כל האוצרות של עולם האצילות. מה שכתוב פה בפרקי חלות, כתוב שזה סגולה לקרוא את זה, כי זה כל מה שקורה למעלה. אז אפילו שאנחנו לא מבינים מה הולך שם, כי זה ממש עניינים של מושגים לא מובנים, אבל בכל זאת יש עניין לקרוא את זה. אמר רבי ישמעאל, אמר לי מתת. מתת זה מלאך, זה שר הפנים, למעלה, שר הפנים של העולמות העליונים. הדר מרום קול. עכשיו הוא פונה אליו, תמיד שהוא פונה אליו, הוא פונה אליו במילים, הדר מרום קול. קול בכף למד. בתחילה הייתי יושב על כיסא גדול בפתח היכל שביעי, ודנתי את כל בני מרומים, פמליה של מקום, מרשות הקדוש ברוך הוא, וחלקתי גדולה ומלכות רבות ושלטון הדר ושבח, ועטרה וכתר וכבוד לכל שרי מלכויות. כשאני יושב בישיבה של מעלה, ושרי מלכויות עומדים עליי מימיני ומשמאלי, מרשות הקדוש ברוך הוא, וכיוון שבא אלישע בן אבויה. דוש אלישע בן אבויה היה אחד מגדולי גדולי התנאים, אבל מה קרה לו? הוא הגיע לאן שהגיע, ובסוף הוא כפר. האריזל גילה סוד מאוד גדול, שאלישע בן אבויה אכל פרי, שהיה מגולגל בו ניצוץ של רשע גדול מאוד, וזה נתן חיות לכל מיני דעת שהיית נכנסה בו, וזה הפך להיות כפירה. יש שם מאמר גדול, איך נהיה אלישע בן אבויה, איך כזה דבר נהיה פתאום כזה. אבל היה לו כל כך הרבה תורה, שהוא כשעלה לשמיים, נשמתו עלתה לשם, לא ידעו מה לעשות איתו. לא ידעו. כזה פצצה של תורה מגיעה למעלה, לא ידעו מה לעשות עם זה. ועד כדי כך שקראו לו, הגמרא קראה לו אחר. אחר ממש. אלישע בן אבויה הוא אחר, הגיע להסתכל בצפיית המרכבה. ונתן עיניו בי. אתם יודעים איזה סודות זה? זה ממש גילוי של מה שקורה למעלה. ונתן עיניו בי, הוא מתיירא ומזדעזע מלפניי. הרי כשהנשמה יוצאת מהגוף, יש לה תאווה, יש לה מגנטיות בלתי מוסברת, להתחבר לאור. והאור האלוקי זה אין קץ, זה אין סוף, אז היא כל הזמן רוצה רק לעלות יותר למעלה. יותר למעלה, יותר, וכל פעם יש לה מעצורים, כל פעם היא צריכה לעבור עוד בדין כדי לעלות יותר למעלה. נראות אם היא ראויה, וכל רגע הכיסופים הולכים וגדלים, האורות הולכים וגדלים, זה אור שאי אפשר לתאר. אם אדם ייקח את כל התענוגים של העולם הזה, ועשה מהם נצח, זה אפילו לא שנייה בתענוג המינימלי שיש למעלה בעולמות. אם אדם יודע מה זה תענוג, אפילו תענוג לאבדיל, תענוג גשמי, נגיד אפילו התענוג של התאווה, שנכון שצדיקים גמורים כבר זה הפך אצלם לא לתענוג בגלל שזה בכל זאת גוף. כמו שרבנו הקדוש אמר שבשבילו זה היה סבל נורא ואיום. אבל בוא נגיד שבני אדם רגילים שיקחו את השניות האלה ועשו הם את הנצח הכי גדול לכאורה לכאורה לכאורה. נגיד, אף על פי שזה רק דימוי, כי זה תענוג רק גשמי. או כל תענוג אחר שאדם מדמיין לעצמו, כן? יעשה מזה נצח הכי גדול שבעולם, מכל התענוגות של העולם, זה אפילו לא שנייה אחת בתענוג המינימלי למעלה. אז אלישע בן אבויה, עם כל הכוח העצום שהיה לו, בא והצליח להגיע עד הפרגות של המלאך מתת. להסתכל בצפיית המרכבה, רצה לראות את המרכבה למעלה. זאת אומרת, גם הרמב״ם מגלה את זה במורה נבוכים, שכשהנפש יוצאת מהגוף, היא לא יכולה רגע אחד לסבול לחזור לפה. בגלל זה רבנו הקדוש כתב שכשנגיע למעלה, אנחנו פשוט נעמוד על זה, כנראה שיש רשות לאדם להחליט, לא לעבור גלגול נוסף. בית דין של מעלה, יגידו לך שמה, ידידי היקר, או גיהנום, או גלגול, תגיד גיהנום. להסתכל בצפיית המרכבה ונתן עיניו בי, אלישע בן אבויה, כשנשמתו עלתה למעלה, נשמתו הביטה במלאך מתת. והוא מתיירר מזדעזע מלפניי, ונפשו מבוהלת לצאת ממנו, מפני פחדי ואימתי ומוראי. כשראה אותי שאני יושב על כיסא כמלך, מלאכי השרת היו עומדים עליי כעבדים, וכל שרי מלכויות, קשורים, כתרים, סובבים אצלי באותה שעה, פתח את פי ואמר, ודאי, שתי רשויות בשמיים, שם ישמור, מה זה אלישע בן אבויה? כבר הגיע למעלה, וכשראה את המלאך מתת, וראה את הוד מלכותו של מלאך מתת, וכל העבדים סביבו, אמר, וואי, יש שני אלוקים. זאת אומרת, הכפירה שהייתה לו פה, בעולם הזה, היא המשיכה למעלה. מיד יצתה בת קול מלפני השכינה, אומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. שובו, כולם יכולים לשוב חוץ ממך. חוץ מאחר, הכוונה אלישע בן אבויה שקראו לו אחר, דלו. באותה שעה בא עין נון פי יוד א' למד. השר נכבד. נהדר נחמד נפלא נורא נרץ משליחות של הקדוש ברוך הוא והיקני 60 פולסי דנורה. 60 מכות אש. ועמידני על רגליי. מר רבי ישמעאל אמר לי מתת, מלאך שר הפנים, הדר מרום קול. שבעה הם שרים הגדולים נעים נוראים נפלאים נכבדים שהם ממונים בשבעה רקיעים. אז כמה הוא מונה את המלאכים, מיכאל השר הגדול ממונה על הרקיע השביעי של עליון שבערבות, מי שרוצה יראה את זה במסכת חגיגה, שם הגמרא מתארת את כל השבעה רקיעים, הרקיע העליון נקרא ערבות, גבריאל שר הצבא ממונה על הרקיע השישי שבמכון, יש רקיע שנקרא מכון, שטקי א' למד, אסור להגיד את השמות האלה, יש שמות של מלאכים שאסור להגיד, שר הצבא ממונה על הרקיע החמישי שבמעון, זה נקרא מעון, שחקי א' למד, שין ח' קוף ידע לפלמד, שר הצבא ממונה על הרקיע הרביעי שבזבול, יש רקיע שנקרא זבול, ברדי א' למד, בית רש ד' י' א' למד, שר הצבא ממונה על הרקיע השלישי שבשחקים, זה הרקיע שממנו מקבלים קולות, החתן והקלה, כשמצאים תחת החופה, בית רש קוף י' א' למד, שר הצבא ממונה על רקיע השני שברום רקיע, ואחרון, סמך ד' רש י' א' למד, סדרי א' למד, שר הצבא ממונה על רקיע הראשון שבבילון שבשמיים. למטה מהן יש שר גלגליקל. גלגליקל, מי שרוצה לקרוא את שמות המלאכים האלה יכול להגיד במקום אל בסוף כל, ואז אפשר להגיד אותם. חוץ ממיכאל רפאל גבריאל נוראל ואוריאל אסור להגיד את השמות. השר ממונה על גלגל חמה. בימו 96 מלאכים רבים ונכבדים. שהן מריצין את גלגל חמה ברקיע 365,000 פרסאות בכל יום ויום. למטה מהן, אוף ניקל, א' פי נון י' א' למד, השר שהוא ממונה על גלגל הלבנה, ועמו 88 מלאכים, שמריצים את גלגל הלבנה 354,000 פרסאות בכל לילה ולילה, כל זמן שלבנה עומדת במזרח בתקופתה, ומתי עומדת במזרח בתקופתה, הווה אומר ב-16 בכל חודש וחודש. זאת אומרת, עשו חישוב שזה ממש מתאים מבחינת מהירות הזמן, זה מתאים באמת לאינדיקציות הפיזיקליות של זה. למטה מהן רש ה' ת' י' א' ל', השר שהוא ממונה על המזלות, ועמו 72 מלאכים גדולים ונכבדים, ולמה נקרא שמו רהתיקל, רש ה' ת' י' א' ל', מפני שהוא מרהיט המזלות בגלגליהם ומסילותיהם, 339,000 פרסאות בכל לילה. ולילה, מן המזרח למערב ומן המערב למזרח. זאת אומרת, כשיש תקלה, נגיד כשיש מלחמה בין עמים וממלכות ומדינות, אז חייב להיות פה למעלה תקלה, כמו שכתוב בנביא עובדיה. אז חייב להיות תקלה בכוכבים ממסילותיהם. מפני שאוהל אחד עשה להן הקדוש ברוך הוא לחמה וללבנה ולכוכבים ומזלות של מלאכים בו בלילה מן המערב למזרח. צריך לדעת שכל הרקיעים האלה אין להם קשר לעולמות הרוחניים בכלל. למשל אבל אך סמך נון דלת למד פי ובנו, סמד דל פי ובנו, כמה שאפשר לדבר עליו, שנה שלמה תתאר אותו, אתה לא גומר, הוא מאיר בעולם העשייה בלבד. יש ספר שנקרא מסילות חוכמה, שהוא בעצם לוקח את העץ חיים, וכביכול מפרק אותו במרכאות. אז אני אקרא את זה ואני אשתדל להסביר. כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון 30, שבזכות חוכמת הסוד אנחנו יוצאים מהגלות. בגין אי ספרה יפקו מגלות. ושכל אדם חייב קצת ללמוד פנימיות. כשעלה ברצונה פשוט התברך. לברוא העולם כדי להשפיע מטובו לברואיו, כפי מידתו. רחום לרחם על ברואיו, וכן כל המידות, ראה שבלתי אפשרי יהיה לתחתונים להשיג עצם אור הגדול העליון. זה דיבור של המערכו, רב חיים ויטל, שגילה לנו בשם רבו הקדוש, אריזל, שיודעים, כולם יודעים שהרי הקדוש, מי שבא אליו היה רואה אותו כמו מראה, מכל הגלגולים שהוא עבר, כל מה שהוא עבר כל החיים, היה רואה אותו פשוט. הרי הקדוש היה מסתכל בפניו של אדם והיה יודע עליו הכל. אז הרי הקדוש מגלה לנו, במערך הוא מדבר בפיו, חיים ויטל, מה בעצם, איך התחילה הבריאה בכלל? הרי אנחנו קודם כל מבינים שהוא עילת העילות וסיבת כל הסיבות. מה שאני לא מצליח להבין איך יכול להיות שלפני כן לא היה, זה בגלל שאני רגיל למציאות התולדה. אנחנו רגילים. הטבע הרגיל אותנו שאנחנו מבינים, שיש כל הזמן נבראים שבוראים נבראים, נבראים שבוראים נבראים. אנחנו אף פעם לא רואים את הראשון. כי מה תגיד? סבא שלך יש לו סבא, לסבא יש סבא, תלך אלף דורות לפני, סבא, סבא, סבא. אין בעיה. אבל אתה כל הזמן רגיל למציאות של נולדים ונבראים. נולדים, נבראים, נולדים, נבראים. אז מאוד קשה לנו להבין איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ראשון ולפניו לא היה. שאין לו מוליד. אני ראשון ואני האחרון, שאין לי אב ואם. בוודאי אין אלוקים שאין לי בן ובת. כלומר, זה מציאות אך של אחדות אחת פשוטה. הוא מאוד קשה להבין את זה. ולכן, באמת, באמת, אנחנו נבין את זה רק אחרי 120 שנה. יש 5 שאלות שהתשובה שלהם תהיה רק על ידי המשיח ואליהו הנביא. כי אין לנו יכולת לתפוס את זה. זה כמו שאתה לא יכול עכשיו להסביר לילד בכיתה ג' נוסחאות מתמטיות. יכול להסביר לילד בן 3 שנים משפט פיתגורס? איך אתה יכול? אתה יכול להסביר לו גמרא במתוסרות במסכת בבא בתרא? ישימו אותך לפני ילד בן 4 שנים וגידו לך תשמע. אם אתה מצליח להסביר לו את התוספות הזה, שהוא יבין את זה בעומק, במסכת בבא בתרא אתה מקבל מיליון דולר. תשב איתו 20 שעות לא תצליח. כי יכולת ההשגה שלו מוגבלת. אז צריכים להבין שכמה שנהיה חכמים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. בכל זאת, יכולת ההשגה שלנו מאוד מוגבלת מלהבין איך יכול להיות שהשם יתברך לא היה לפניו כלום. שהוא הראשון. הוא הראשון. לא היה לפניו כלום. להבין את זה. אבל נפתח לנו כאן שער מאוד גדול. מה כל זה? מה כל זה? בשביל מה כל זה? אז כותב כאן הרב. כשעלה ברצונו פשוט התברך לברוא העולם כדי להשפיע מטובו לברואיו. כל מה שהשם רצה זה להשפיע את טובו לברואיו. לכן דרך אגב, כשאדם משפיע טוב לאחרים, אז הוא נדבק בשם. מה הוא רחום? אפתה ירחום. מה הוא חנון? אפתה ירחום. מה הוא מכניס אורחים? אפתה אכניס אורחים. מה הוא מבקר חולים? אפתה בא. מה הוא מנחם אבלים? אתה גם תנחם אבלים. לדבקה בו, מה זה לדבקה בו? יש מצווה להתדבק בו. הרי הוא אש אוכלה. איך אפשר להתדבק באש? כשם לוקח האש אוכלה הוא. זה מה אומרת? להתדבק במעשיו, להתדבק במידותיו. או, כמו שכתוב במקום אחר, להתדבק בתלמידי חכמים. כשעלה ברצונה פשוט התברך לברוא העולם כדי להשפיע מטובו לברואיו, כפי מידתו. רחום לרחם. מה זה רחום? יש מציאות של רחום אם הוא לא מבטא את הרחמנות שלו? איזה בן אדם רחמן. מה רחמן? במה אתה רחמן? האינדיקציה שאתה רחמן זה שיבוא אליך מקרה שמעורר רחמים ואתה תבטא נתינה. תיתן מהלב שלך, תראה שאתה חס ומרחם ונותן ודואג ולא שקט ולא ישן, חום לרחם על ברואיו. וכן כל המידות ראה שבלתי אפשרי יהיה לתחתונים להשיג עצם אור הגדול העליון. אי אפשר לבוא וללמד ילד בכיתה ג' תוספות במסרת בבא בתרא. אי אפשר להכניס אור בבני אדם מגושמים כמונו, בעולם גשמי. לכך האציל 10 ספירות, תראו איך הוא מסביר את זה יפה, הוא מסביר את זה קצת יותר מפורט מעץ חיים. לכך האציל 10 ספירות, כדי שעל ידם יתגלה אורו, וטובו לתחתונים. תחתונים זה כל הברואים. כי על ידי התגלות אור, מכלי לכלי, עוד כלי, עוד כלי, עוד כלי, עד מדרגה התחתונה, מתעבק, נהיה עבה קצת, ויכולים להנות ממנו. אבל כשהאור הוא כזה עצום, אתה לא יכול להנות ממנו. זה כמו שתכניס עכשיו לתוך חדר של מטר על מטר סגור, תכניס פרוג'קטור, ויעשה פעולה הפוכה. במקום להעיר, הוא ישרוף. מי שיכנס, יתעבר במקום. ריבוי האור, זה כמו ריבוי השמן שמחבא את הנר. אז השם יתברך, בחוכמתו הנוראה, היה מוכרח לכאורה, גם זה כל מילה פה טעונה 1,000 הסברים, אבל לכאורה היה צריך, כדי לברוא מציאות של מקבל, של כוח שיקבל את האור הזה, הוא היה חייב לזרוק את האור הזה באיזה אופן. מילת המפתח זה צמצום, לצמצם את האור. הרי מה זה ספירה? זה כמו בעץ חיים, זה מתואר כמו גלד של בצל. עוד ספירה ועוד ספירה ועוד ספירה ועוד ספירה, שכולם קשורים לאור. אבל בעצם כל סיבוב זה ירידה באור, ואז אפשר לקבל את האור. יש כוח לקבל את האור. כדי התגלות אור מכלי לכלי, עד מדרגה התחתונה מתאבן יהיה וגשמי קצת, ויכולים להנות ממנה. ותיקח לך משל, ואי אפשר לראות באור השמש בלי מסך מבדיל. אי אפשר. אדריאנוס הקיסר, היה לו ויכוח. הוא אמר, איך אני אאמין שיש אלוקים? הוא היה אתאיסט. אדריאנוס קיסר היה אתאיסט מושבע. הוא היה בלתי מאמין בקיום של כוח אלוקים. הוא אמר לרבי יהושע בן חנניה, איך אני אאמין שיש אלוקים? אני לא רואה אותו, אני לא מאמין במה שאני לא רואה. רבי יהושע בן חנניה אמר לו, תשמע, בוא נקבע מחר, תבוא אליי, בצהריים, 2 בצהריים, ואני אראה לך את האלוקים. זה היה בלילה, אז כל הלילה הוא לא ישן, הוא התרגש. מחר אני עומד לראות את האלוקים של היהודים שמאמינים, יהודים כאלה חכמים, והגיעו לכזה טיפשות שמאמינים שיש אלוקים. אז הוא מאוד התרגש, הגיע 2 בצהריים, זה היה שיא החום והשמש. ואז הוא אמר לו, תרים את העיניים למעלה, תסתכל רגע בשמש. הוא הרים ומיד הוריד. אז שמש, חזקה, הוא הרים ומיד הוריד. אז הוא אמר לו, תגיד, בנברא שלו אתה לא יכול להביט. אתה רוצה להביט בו? זאת אומרת, במה שהוא ברא אתה לא יכול להביט, אתה לא יכול לראות. זה משל, זה משל אבל מאוד עמוק. כי בשמש אתה לא יכול להסתכל, כי היא מסנברת אותך, כי אתה לא יכול לראות. אתה רוצה לראות אותו? אתה לא מבין שהוא אור יותר עצום מהנברא? הוא בורא? אז הוא אומר כאן הרב שאותו דבר השמש, כדי לקבל את האור שלה, אנחנו צריכים מסכים כדי לקבל את האור. אתה רוצה ליהנות מהשמש, מהחום שלה או מהאור שלה? אתה שם מסכים כדי שהאור יגיע בצורה נכונה. ותיקח לך משל, די אפשר לראות באור השמש בלי מסך מבדיל. ועל ידי מסך מבדיל יכולים להנות מהאור. קל וחומר באלף אלפי אלפים הבדלות, באור עליון יתברך שמו. ואז האציל בעולם התיקון 10 ספירות. וסודם, החמישה שבימין הם החסדים, חמישה שבצד שמאל הם הגבורות. ומתמתקים זה על ידי זה. זה וזה על ידי זיווג המאורות. כולם יודעים, כבר למדנו את זה כמה וכמה פעמים פה במשמר, שמצד ימין יש את החסדים, שזה כתר, חוכמה, חסד, תפארת ונצח. דרך אגב, בספרי הקבלה הקדמונים, אין ספירה שנקראת חסד, היא נקראת גדולה. אני מזכור את זה טוב, הרבה לא יודעים את זה, זה נקרא גדולה. ספירת החסד בספרים הקדמונים, כמו ברמב"ן, היא נקראת גדולה. דרך אגב, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. ויברך דוד את השם, ויברך דוד זה אותיות ודאי. אותיות ודאי. ואנחנו מתייחסים למילה ודאי כאל מילה פשוטה, אבל בספרי הקבלה כתוב שהמילה ודאי היא קודש. יש בה סודות. ו' ד' א' י' זה סוד גדול. לכן, כל בוקר שומעים ויברך דוד, כדאי לזרוק מול העיניים את האותיות ודאי. פשוט לזרוק אותם מול העיניים, ודאי. לראות אותם. אז ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ואומר דוד, ברוך אתה השם, אלוקי ישראל, דוד מעולם ועד עולם לך השם, הגדולה. מה זה גדולה? חסד. והגבורה? גבורה. והתפארת? והנצח? וההוד? כי חול בשמיים, מה זה חול? כולם יודעים שכל זה יסוד. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. במילה ככל בשמיים צריך לכוון על יוסף הצדיק וספירת היסוד. ככל בשמיים לך השם, הממלכה. אז הנה כל השבע ספירות נמצאים בברך דוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. ככל בשם לך השם, הממלכה. אז הנה כל השבע ספירות נמצאים בברך דוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אז החסד נקרא, בספרים היותר עתיקים, זה נקרא גדולה. אז יש את הספירות מצד הימין שהן חסדים, ויש מצד שמאל שזה הבינה זה גבורות, הגבורה זה גבורות, ההוד זה גבורות. ועשר ספירות הללו הן ככלי ביד האומן. ואור האין סוף מתלבש בהם, האור האלוקי נמצא בספירות. הרי עתיד להיות אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. רק להבין את זה. זאת אומרת שעוד מעט יבוא משיח, השמש תהיה חיוורת ביחס לאור שיהיה פה. שמש תהיה חושך ביחס לאור שיהיה פה. זאת אומרת, הכל יחסית, אבל האור העצום שיהיה בזמן ביאת המשיח, כאור שבעת הימים. השמש תהיה חושך לעומת האור שיהיה פה. זה מה שהרב כאן אומר, שבספירות יש אור כזה נורא. אור כזה עצום. אין לנו יכולת השגה בגודל האור. ועשר ספירות הללו הם ככלי ביד האומן. ואור האין סוף מתלבש בהם, וכמו שהאדם לא יפעל ביד מה שיפעל בראש, וכיוצא דמי עבריו, כאי גוונה כל ספירה מיוחד לפעולתו. על ידי ימין לקרב רחוקים ולתת שכר טוב לצדיקים, ועל ידי שמאל להיפוך. ולכן אל יעלה על לב אדם חס וחלילה לכוון לשום ספירה להפיק רצונו ממנה. אני לא יכול לבקש מהספירה בקשה, כמו שלא כדאי לבקש ממלאכים. אסור לבקש. יש תפילה של רבי ישמעאל, אבל לכתחילה לנו בהתבודדות, בתפילות, לא מבקשים ממלאכים דברים. זה לא טוב, כי כדי לבקש מהמלאך צריך ייחודים כאלה. ולבקש ממנו באופן פשוט זה לא טוב. אתה לא יכול להגיד, המלאך מיכאל תעזור לי. אסור, זה לא בריא. זה יכול לעשות נזק. נגיד, אדם מתחיל ללמוד קבלה, והוא רואה מה זה ספירת התפארת, וואי. הוא לומד שש שעות עכשיו רק לספירת התפארת. הוא כבר, הוא כולו, הוא מתחיל כבר לראות, מהתרגשות, מה זה ספירת התפארת. אז כבר בא לו להגיד, אני מבקש ממך, ספירת התפארת, תביא לי עושר, תביא לי בריאות לבן שלי. זה מסוכן? אין לנו יכולת תקשור עם הספירות, במילים אחרות. כל מה שהמקובלים ניסו להמשיך אור מכל מיני מקומות, או להזיז עניינים, זה בדרך של קבלה וייחודים, אבל לא בדרך הרגילה. להפיק רצונו ממנה. רק לאור אין סוף, אתה רק מבקש מהשם, המתגלה על ידי שיוציא כוחו לפועל על ידי ספירה, ההוא, כמו שתבקש, דבר מן המלך, שייתן לך, לא תבקש מידו רק מרצונו הטוב, שייתן לך על ידו. הרי שהמלך עכשיו רוצה לתת לך $5,000,000, הוא ייתן את זה ביד שלו, נכון? אתה מבקש, יד, יד, תביא לי כסף, יד, מתחנן אלייך. למי אתה פונה? אתה פונה למשהו גבוה יותר שמוליך את היד. מה מוליך את היד? הלב, הרצון של המלך. אותו דבר כאן. ברגע שאתה פונה, זה חוכא ואטלולא אם אתה פונה לספירות. כשאתה פונה לספירות או למלאכים, אתה פונה לה, כאילו אתה אומר, יד, תביא לי כסף. לפנות לעצם הרצון. לכן כל ה-18 זה אתה. כל ה-18 זה אתה. אתה חונן לאדם דעת, באמת לאנוש שבינה. כל הברוך זה אתה. ברוך אתה, ברוך אתה. רק אדם מתבונן, אם השם היה נמצא לידו, השכינה הייתה לידו, הוא צריך להגיד ברוך אתה השם. בגלל זה כתוב שב-18 אסור לפתוח את העיניים. אסור. כתוב שאין לו חלק באלוקי ישראל, הוא לא יזכה לראות את השכינה אחרי צאתו מן הגוף. אם אדם פותח את העיניים מפלא 18, מותר לפתוח את העיניים בתנאי שאתה מסתכל בסידור. אם אתה יודע את התפילה בעל פה, ואתה פותח את העיניים ומזיז אותם כמו וישרים ממינה ושמאלה, כתוב שזה מסוכן. למה? כי השכינה נמצאת מול זה שמתפלל 18, השכינה שם. ברגע שאתה פותח היא נעלמת. אז באמת, עדיף להתפלל 18 בלי סידור. ומי שיודע את התפילה בעל פה, שמים את היד על הלב ועוצמים את העיניים, מתפלל 18. מי שיודע בעל פה, מי שחלילה מילה אחת לא יודע בעל פה, אז רק להתפלל מהסידור. אבל אתה לא יכול להתפלל מהסידור ולהגיד, טוב, זה אני יודע בעל פה, עכשיו אני מרים את העיניים, פותח אותם. דרך אגב, זה משנה ברורה מפורש. משנה ברורה כותב בפירוש. מביא את הזוהר שלא לפתוח את העיניים בזמן 18, תפילת הלחש. נגיד, בראש השנה אין ברירה. חייבים לפתוח את העיניים ולהסתכל בסידור. כי תפילות בראש השנה זה תפילות שרובם רובם לא יודעים אותם בעל פה. גם זה ראש השנה, אתה יכול בטעות להגיד האל הקדוש. אסור, אסור, אסור. רק המלך הקדוש, כל הסרט אמת תשובה. אין יותר האל הקדוש, רק המלך הקדוש.
מדי יום שני בלילה, מתקיימת תפילה בסדר תיקון בעיר בת ים ברחוב ניצן ה-16 ליד בית החולים אברבנאל בשעה 10:30 בלילה עד 12:30. תיקון הוכיח את עצמו מאות פעמים ופעל ניסים וישועות והתהפכות הטבע.